קריטות, דף כף א', מתחילים בעזרת השם, דף כף עמוד ב', תחילת פרק חמישי, פרק דם, שחיטה. פרק שלפנינו עוסק בהלכה מאוד מעניינת, איסור אכילת דם. לא סתם איסור, אלא אם אדם אוכל דם, אז אם זה היה בשוגג, טוב, אז זה היה כזית, תביא קורבן חטאת. במזיד, חיוב קראת, זה דברים מזעזעים. מה כל כך נורא באכילת דם? את הבשר התורה מתירה לאכול, את הדם התורה אוסרת. אז קודם כל הפסוק כותב באמת את החיוב קראת, כל נפש אשר תאכל כל דם, מה העונש? ונכרתה הנפש ההיא מימיה. נורא והיום. אבל יש שתי סוגי דם. יש דם שאם אוכלים אותו כזית ממנו חייבים חטאת ושוגג, מזיד חייבים קראת, יש דם אחר שאין עליו את החיובים האלה. התורה כותבת, כי נפש כל בשר דמו היא, כל אוכליו היא קראת. יש פה נתינת טעם. מה הסיבה באמת שכל כך נורא לאכול דם? כי הנפש של הבעל חי נמצא בדם. שם זה החיים שלו, הנפש שלו. לכן זה כל כך נורא. פה בעצם התורה מציינת שמה שמאוד נורא זה לאכול דם של נפש, דם הנפש. מה זה דם הנפש? זה דם שהנפש יוצא ביחד עם הדם הזה. כששוחטים את הבהמה, יש את הדם הכילוח שהנפש יוצא ביחד עם הכילוח הזה. זה הדם שהתורה אוסרת. וכאן זה מביא אותנו גם לרשימה הראשונה שבמשנה של אותם דמים שמי שאוכל מהם יהיה חייב קראת, כי זה נקרא דם הנפש. לעומת זאת יש קבוצה שנייה שנראה בחלק השני של המשנה של דם שהוא לא דם הנפש שעליו אין את החיוב קראת הזה. מה באמת הסיבה להבדל בין דם הנפש לבין דם שהוא לא דם הנפש? ישנם הרבה מאוד טעמים מה הסיבה שהתורה אוסרת עלינו לאכול דם. אבל יש טעם שבדיוק קולע להבדל הזה בדברי הרמב"ן, פרשת אחרי מות, פרק י"ז, פסוק י"א. הוא כותב דבר מדהים ונפלא. כותב שהרי החיות של הבהמה זה בדם, זה הנפש. עכשיו אם אדם ילך ויאכל בשר של הבהמה, אז המערכת העיכול משנה את זה והופכת את זה בסוף לאדם. זאת אומרת, זה הופך להיות בשר של אדם, זה הופך להיות אדם. אבל דם זה לא כל כך משתנה. כמו שזה נכנס לגוף, ככה זה נשאר. עכשיו, ברגע שאדם אוכל דם, וזה הנפש של הבהמה, של החיה, של העוף, אז מספיק הרי יש לנו את הנפש הבהמית שלנו, שאנחנו מתמודדים איתה, שמושכת אותנו כל הזמן לאבלי העולם הזה. האדם מכניס לעצמו עוד את הבהמיות של הבהמה או של החיה של העוף, על ידי הדם שהוא שותה מאותה בהמה, חיה ועוף. ובעצם הוא מגשם את עצמו עוד יותר, הוא עושה את עצמו גשמי, יותר גשמי, עם נפש עבה יותר, כמו שקוראים לזה בראשונים. לכן אומרת התורה, זה אל תוכה. אומרת המשנה, רשימה של דם שהנפש תלויה בהם. אכל דם שחיטה, דם שיוצא בשעת שחיטה, בבהמה, בחיה ובעוף, בין אם הבהמה, חיה ועוף טמאים, ובין אם הם טהורים, לא משנה איזה סוגי בהמות, חיות ועופות. וכן אם הוא אכל דם נחירה, מה זה נחירה? שמכניסים את הסכין בין הנחיריים באף של הבעל חי וחותכים עד החזה, גם כן הדם הזה נקרא דם הנפש. דם עיקור, גם כן נקרא דם הנפש, הוא עוקר את הסימנים וכך יוצא הדם. דם הכזה, אבל שהנשמה יוצא בו, הגמרא תבאר מה פירוש, אבל על כל פנים שהוא מקיז דם מבעל חי שהוא בחיים, הוא מוציא ממנו רק דם, אבל אם זה דם שנשמה יוצא בו, גם את הדם הזה יהיה אסור. יהיה חיוב עליו, חייבים עליו, במזיד קראת, בשוגג חטאת. אבל אם הוא אכל דם שנשמה לא תלויה בהם, למשל דם הטחול, דם שמצוי בתוך הטחול, אמנם יש שם הרבה דם, אבל זה כבר אחרי שיצא דם הנפש. או דם הלב, שגם שם יש הרבה דם, או דם ביצים, רש"י בפירוש השני מפרש, שזה ביצים של עוף, של תרנגולת, שהיא לא נקלטה בביצים על ידי זכר, אלא על ידי שהתחממה למשל מהאדמה, הביצים האלה הם טובים לאכילה, אבל לעולם לא יצא מהם אפרוח. גם אם התרנגולת תדגור על זה ימים ולילות, לא יצא מזה שום אפרוח, והדם שאתה מוצא בביצים האלה, אין את החיוב, אם אדם אוכל מהם, את החיוב של דם. אותו דבר אם הוא אכל דם חגבים, דם התמצית, דהיינו דם שמתמצא והולך אחרי הקילוח הרציני של הדם שהיה בשעת שחיטה. למתי ששוחטים את הבהמה לדוגמה, בהתחלה יוצא טיפה דם, אחרי זה יוצא קילוח חזק של דם, ואחר כך הדם כבר לא כל כך יוצא, אלא לידי שממצאים את הבהמה יוצא קצת דם. זה נקרא דם התמצית. אז על הדם הזה אין חייב עליו כרת, כי זה לא דם הנפש. התורה אומרת דווקא כי נפש, כל בשר, דמו היא, כל אוכליו היא כרת. רבי יהודה מחייב כרת גם בדם התמצית, כי כתוב כל דם, זה בא לרבות המילה כל, גם בדם התמצית. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן. הפסוק אומר כל דם לא תאכלו. מה זה כל? מה זה בא לרבות? הייתי חושב, שומע אני אפילו דם מלכי שתיים, דם של אדם, דם ביצים, דם חגבים, דם דגים, הכל בכלל של איסור אכילה דם. ככה הייתי סבור. תלמוד לומר בהמשך של הפסוק, שתי דוגמאות בשביל שנלמד מהם. לעוף ולבהמה. מה מיוחד בהם? מה עוף ובהמה מיוחדים שיש בהם מקומות שהם לא מתמים אלא טומאה קלה? הרי בטומאות יש טומאה חמורה, טומאה פחות חמורה, טומאה יותר קלה. זה הולך לפי דרגות, יש את האב הטומאה ויש את הראשון לטומאה. האב הטומאה זה למשל אחד שנגע במת, או שרץ מת, או אדם שיצא ממנו דבר שמטמא, זיווה, אדם שנהיה מצורע, הוא אב הטומאה. הוא יכול לטמא אדם גם. אדם, כלי, זה טומאה חמורה, כי הוא יכול לטמא אדם וכלי. יש טומאה קלה. אדם שהוא ראשון לטומאה, הוא לא יכול לטמא אדם וכלים. הוא יכול לטמא רק אוכל או שתייה, לעשות את זה שני לטומאה. אז בעוף ובבהמה, יכול להיות מקום כזה שמטמאו רק טומאת אוכלין, יוכלו לטמא רק אוכל. הם יהפכו להיות ראשון לטומאה. ויש בהם גם טומאה חמורה. יכול להיות שהם יהפכו להיות נבלה, שהם מתים לא על ידי שחיטה כשרה. ואז הם דרגה של אב הטומאה. ואז הם יכולים גם לטמא אדם וכלים. זה בבהמה, חיה. גם בעוף, שנבלה של עוף הרי לא מטמאה במגע ובמסע, אבל זה מטמא כשאדם בולע מנבלת עוף טהור, כשהבשר מגיע לבית הבליעה של האדם, זה מטמא אותו לטמא בגדים. אז יכול להגיע טומאה חמורה שהעוף גם כן יטמא בדרגת אב הטומאה, הוא יטמא אדם. בנוסף, ויש בהן איסור לפני שחיטה, אסור לאכול מהבשר, ויתר אחרי שחיטה מותר כן לאכול, ואין מין בשר. אף כל שיש בהן טומאה קלה וטומאה חמורה, יש בהן איסור ויתר, ומין בשר, הם בכלל של האיסור של אכילת דם. אבל הוציא דם מהלכי שתיים, דם של אדם, שיש בהם טומאה חמורה, הם רק יכולים לטמא אדם וכלים, ואין בהם טומאה קלה. הם לא יכולים להיות בדרגה כזאת של טומאה שמטמאו רק אוכלים ומשקים. זאת אומרת, אין מציאות שהם בעצמם יהיו מקור של טומאה שמטמאו אוכלים ומשקים. כי תמיד אדם שהוא בעצמו הפך להיות בטומאה, הוא מטמא גם אדם וכלים. מה עוד אנחנו ממעטים? הוציא דם שרצים שאין בהם טומאה חמורה. הדם של השרצים, דם של שרץ, לא יכול לטמא אדם וכלים. זה לא יכול לטמא את האדם על ידי שהאדם נושא את הדם הזה, וזה יטמא אותו שהוא יטמא בגדים, לא. דבר נוסף, הוציא דם ביצים. ביצים של תרנגולת, שמעורבים בזה, מעורב בביצים דם, גם זה שאין מין בשר. ביצה זה לא בשר. לפי פירוש רש"י שהסברנו במשנה, שמדובר פה בביצים כאלה שלא יכול לצאת מהם לעולם אפרוח, אז מובן שזה לא מין בשר. תוספות אומר שגם ביצים אחרים שיש בהם דם, נכון שאפשר כן להוציא מהם אפרוח והכל, אבל מכיוון שכרגע זה לא בשר, אז גם דם של זה לא יהיה בזה את החיוב. וגם אני אוציא דם דגים, דם חגבים, שכולו היתר, הם לא צריכים שחיטה בשביל להתיר אותם באכילה דגים או חגבים, לכן הדם שלהם אין בו את החיוב של אכילת דם. הפסוק אומר, זה המשך של הברייתא, לעוף ולבהמה. תביא דוגמה אחת. מה צריך גם את הדוגמה של עוף וגם את הדוגמה של בהמה? לא. אימה עוף, זאת אומרת, אם היה כתוב רק עוף ולא היה כתוב בהמה, הייתי אומר שאין בה כלאיים. אין איסור כלאיים, תכף בגמרא תסביר שכוונה, בנוצות של העוף, אם אתה תובע את זה או הורג את זה ביחד עם איזשהו סוג אחר של חוט, זה לא מגיע לידי כלאיים, אפילו עם פשטן. לכן אדם שלא יהיה אסור באכילה. הייתי אומר, אף בהמה דווקא כזאת שאין בה כלאיים, דווקא בהמה שהצמר שלה מותר לטוות אותו עם פשטן, שור, עז, אבל כבש שהצמר שלו אסור בפשטן, הייתי אומר שמותר לאכול את הדם. תלמוד לומר ולבהמה, שזה כולל גם כבש, וגם דם של כבש אסור. אבל כשכתוב, אולי מספיק שכתוב רק בהמה. אמרת הגמרא, לא, אם היה כתוב רק בהמה, הייתי אומר, אם הבהמה שאינה בהם הלבנים. אין מצווה לעשות שילוח הקן בבהמה. אפשר לקחת גם את הבהמה וגם את הוולדות. לא לשחוט אותם ביום אחד, אבל לקחת אותם ביחד אפשר. אז הייתי אומר, דווקא שם, בבהמה, אסור לאכול את הדם. אף עוף שאינו בהם הלבנים, עוף טמא, לא עוף טהור. אבל עוף טהור, מאיפה אני יודע שאסור גם לאכול את הדם שלו? תלמוד לומר לעוף ולבהמה, את שני הדוגמאות. שואלת הגמרא, ואם מה שכתוב כל דם, זה כלל דם של מי אסור? כל דם שבעולם. ואחרי התורה כותבת, רק עוף ובהמה, מי אמר לך שזה מלמד כל מי שדומה לעוף ולבהמה, שהדם שלו יהיה אסור? אולי נאמר שזה פרט, ואחד מה-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, זה אם כתוב כלל ופרט, זהו. אז הדין הוא שאין בכלל אלא מה שבפרט. כל הכלל בעצם בא ללמד רק את הפרטים שמוזכרים בפרט בלבד. עוף ובהמה אין, דיינו, הדם שלהם יהיה אסור, מידי אחרינה, שאר דם, לא יהיה איסור באכילת הדם. מאיפה אנחנו יודעים שאפשר לרבות עוד כאלה שדומים לעוף ובהמה? תראה את הגמרא, בהמשך של הפסוק שם כתוב, נפש אשר תאכל כל דם, ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. זה כתוב כלל פעם נוספת אחרי הפרט. חזר וכלל, ויש עוד מידה ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, שאם יש כלל נוסף אחרי הפרט, כלל ופרט וכלל נוסף, ית הדן אלא כן הפרט. אתה לא אומר רק את הפרט, אלא כל מה שכן הפרט, מה שדומה לפרט. מה שדומה לעוף ולבהמה, מה שמשותף ביניהם, אפשר לרבות את שאר הדברים גם, שהדם שלהם יעשו. שואלת הגמרא, איך אתה לומד כלל ופרט וכלל, כשהכלל הראשון כתוב בו לאו, שלא לאכול, לא כתוב פה עונש, ובכלל השני כתוב עניין של קרת, והלא דמי, כלל הבאתרה לכלל הקמה. הרי הכלל הראשון והכלל האחרון לא דומים, והגמרא הבינה עכשיו שאנחנו הולכים לפי הדעה שצוברת, שצריכים כן שהם יהיו דומים בשביל ללמוד כלל ופרט וכלל. כלל הקמה רק כתוב וכל דם, לא תאכלו. מצוות לא תעשה. זה לאו. כלל הבטרה, כתוב שם ממש קראת, כל נפש אשר תאכל כל דם ונכרתה. אז אם כן, יש שם עונש של קראת. מתרצת הגמרא, נכון שהכלל הראשון והכלל האחרון לא דומים, אבל היי, התנה של הברייתא הזאת, שבכל זאת למד כלל ופרט וכלל, תנה דבי רבי ישמעאל, שהוא כן דורש, כלל ופרט תדרשינן מנדן כגוונה, מנדן גוונה, גם כזה צורה, ואף על גב דלודמי כלל הבטרה לכלל הקמה, נכון שהם לא דומים, אבל בכל זאת אפשר לדרוש מהם כלל ופרט וכלל. אמר מר, בברייתא למדנו, כלל ופרט וכלל, אי התדן אלא כאין הפרט. מה אתה מרבה? מה הפרט מפורש, דבר שיש בו טומאה קלה, דיינו שהוא מטמא אוכל ומשקה, וטומאה חמורה שהוא מטמא גם אדם וכלים, במסע, מטמא לטמא בגדים. ויש בה איסור לפני שחיטה ויתר אחרי שחיטה. יש בה אין מין בשר, לא שזה ביצה. אף כל דבר שיש בו טומאה קלה וטומאה חמורה וכו'. שואלת הגמרא, אף כל דקטני להיטוי אימי. טוב, מה אתה מרבה אחרי כל זה? אמר רב עדה ברבין, להיטוי דמו של כבי. יש כאלה שמנקדים את זה קוי. שואלת הגמרא, מה איקה סבר? התנא הזה שבא לרבות קוי או כבי. איקה סבר כבי ספיקה הוא. ספק אם הוא חיה, ספק אם הוא בהמה. יצטריך קרא למייסר ספיקה. התורה באה לאסור ספק. חוץ ממה שתמיד מסבירים שאצל התורה אין ספק. חוץ מזה, בין אם זה חיה, בין אם זה בהמה, הרי האדם של שניהם אסור. אלא, כסבר, כבי בריאה בפני עצמו הוא. זה לא חיה וזה לא בהמה. אז אולי הדם שלו יהיה מותר. כן, מהכלל ופרט וכלל, מרבים שהדם שלו גם כן יהיה אסור. שואלת הגמרא, השכחה דמו של הכבי שהוא אסור, בגלל שלומדים כלל ופרט וכלל. חלבו, החלב של הכבי, מנהלן שגם הוא יהיה אסור. מתרצת הגמרא, מכל חלב, שכתוב לגבי חלב את המילה כל, זה בא לרבות גם את החלב של הכבי. נבלתו מנהלן, מאיפה אנחנו יודעים שאם לא שחטו את הכבי בשחיטה כשרה, הבשר שלו יהיה אסור. מאיפה אנחנו לומדים את זה? זה אסור באכילה. ושכתוב לגבי נבלה, כל נבלה, שזה בא לרבות גם נבלה של כבי. גיד הנשה מנהלן, מאיפה אנחנו יודעים שהגיד, הנשה, שנמצא בכף הירך, מעל הרגל, מעל הרגל האחורית, מאיפה אנחנו יודעים שגם בכבי זה יהיה אסור? מתרץ את הגמרא שלגבי גיד הנשה, בכף הירך, תעליה הרחמנה. אם יש כף, צורה של כף על הירך, יש שם בשר תפוח על הירך, על העצם של הירך, שהיא העצם הכי גבוהה, שמחוברת שם לעצם הזנף, בתוך הגוף של הבהמה, לא משנה כרגע כל הפרטים, אבל לכל פנים, העצם העליונה של הרגל האחורית, שיש סביבה בשר ככף, את זה התורה אוסרת. נו, בכבי באמת יש את זה. והיית לי כף הירך. שואלת הגמרא, תומעתו, זה שהנבלה, אם לא שחטו אותו שחיטה כשרה והוא נבלה, זה שהוא מטמא. ושחיטה, זה שצריך לשחוט אותו בכל דיני השחיטה. מנהלן, מאיפה אנחנו יודעים שגם בכבי יש את כל ההלכות האלה? עונה הגמרא, סברה, סברה, לומדים את זה מסברה. מי דלכול מילי, כמו שלגבי דם, חלב, איסור אכילת נבלה, רבי רחמנה כי בהמה. התורה אומרת שכבי הוא כמו בהמה לגבי האיסורים האלה. תומתו ושחיטתו נעמי כבהמה, גם לגבי זה יהיה דינו כבהמה. אמרנו מברייתא, אמר מר, הוציא דם מהלכי שתיים. אני אמעט שאם אדם אכל בשוגג כזית של דם של מהלכי שתיים, של אדם, הוא לא יהיה חייב חטאת, במזיד הוא לא יהיה חייב קרת. למה? שיש בהם תומה חמורה ואין בהם תומה קלה. הם מטמאים אדם וכלים, יש בהם תומה לטמא אדם וכלים, תומה חמורה, אבל אין בהם את התומה הקלה לטמא רק אוכלים ומשקים. שואלת הגמרא, באדם לא שייך תומה קלה, תומת אוכלין, לטמא רק אוכלים ומשקים? ורמין היא, אני שואל אותך סתירה ממשנה. משנה הבאה, צריך לדעת שאוכל, יש מקרים, שבשביל שהוא יקבל תומה, הוא צריך גם שיחשבו עליו שמייעדים אותו לאוכל, כי הוא לא דבר כל כך אכיל, וגם שישטפו אותו באחד מהשבע משקים, מים, דם, חלב, לא משנה, מים, דם, חלב, יש רשימה שלמה של סוגי משקים, שיכשירו אותו לקבל תומה. יש מקרים שלא צריך לא את זה ולא את זה, יש מקרים שצריך אחד מהם. כאן המשנה מדברת על בשר אדם. אומרת המשנה, החותך בשר מן האדם החי. והוא רוצה לייעד את זה לאכילה, זה רחוק מאוד. למשל, אדם שיש לו, יש לו שכין, מחלת שכין נוראית לא עלינו, ואיברים שלו נופלים חלילה. האדם חתך איבר בשביל אכילה של בהמה לדוגמה וכדומה, או אכילת אדם שזה פחות מציאותי. בכל אופן, בשביל שיהיה איזה תורת אוכל, צריך מחשבה שהוא מייעד את זה לאכילה. אבל אחרת אין סיכוי, זה לא נקרא אוכל, זה לא יקבל גם טומאת אוכלים. וזה גם צריך הכשר, כמו אוכל, שצריך שישפך עליו אחד מהמשקיעים, בשביל שיקבל שיהיה מוכשר לקבל טומאה. וקשי אלן, על המשנה הזאת כשלמדנו, היה לנו קשה. מחשבה למה לי? מה צריך מחשבה שאני מעוניין לאכול מהבשר האדם? תעשה חתיכה שלו מחשבה. זה שהוא חתך חתיכת בשר, זה לבד מחשבה שהוא מייעד את זה לאכילה. ואמר איש לקיש בחותכו לכלב, לצורך כלב. ומחשבה לכלב, לאו מחשבה היא. זה לא נחשב אוכל, עד שהוא יחשב את זה לשם אכילת אדם. שואלת הגמרא, ולא, מחשבה לאכילת כלב זה לא מחשב את זה לאוכל. ואתנן, כלל אמרו בתומעה, כל המיוחד לאכול אדם, כל אוכל שמיועד לאכילת אדם, אז הוא נחשב עדיין אוכל, והוא תמה, הוא מקבל תומעת אוכלים, אם הוא נטמע, עד שיפסל אפילו מאכילת כלב. זאת אומרת, גם אם הוא כבר לא ראוי לאכילת אדם, זה יתקלקל, זה כבר לא ראוי לאכילת אדם, אבל זה עדיין ראוי לאכילת כלב, עדיין הוא מקבל טומאת אוכלין, עד שגם כלב לא יהיה מסוגל לאכול אותו. אז רואים שאם זה ראוי לאכילת כלב, זה חשוב אוכל. אז למה אם חתכו את זה לאכילת כלב, זה לא נקרא אוכל? תרצת הגמרא, הוא, זה שהברית המחשיבה אוכל שראוי לכלב בתור דבר שמקבל טומאת אוכל, זה להפסוק אי טומאה מיני. זה בשביל שהאוכל שכבר נטמע כשהוא היה מאכל אדם, ירד ממנו הטומאה, הוא צריך שהוא כל כך לא יהיה ראוי לכלום, שגם לכלב הוא לא יהיה ראוי. וכיוון, דמעיקר הווה חזי לאדם. כיוון שבהתחלה זה היה אוכל שראוי לאדם, זה יכול לקבל טומאה, לסוקי, מטומאה, עד שיפסל מאכילת כלב. בשביל להוציא ממנו את התורה טומאה, הוא צריך להיות פסול מאכילת כלב. אבל לאחותי, ליתומה, פה כשאתה רוצה להכשיר את החתיכת בשר הזאת, שהיא תהיה חשובה אוכל, שהיא תקבל עכשיו תומה, איך זה לאדם, אם זה ראוי לאדם, אז באמת זה נחשב אוכל. ככה הגרסה, היא לא חזי לאדם, לא, אם זה לא ראוי לאדם, זה לא חשוב אוכל. טוב, למדנו בברייתא שדם של אדם הוא לא דומה לבהמה ועוף. למה? כי בהמה ועוף יכול להיות שיהיה בהם טומאה קלה, אדם יש בו רק טומאה חמורה. שואלת הגמרא, מכל מקום קטן, הברייתא אומרת שחתיכת בשר אדם מקבלת טומאה על ידי מחשבה. על ידי מחשבה, זאת אומרת, מה הוא חושב? רוצה להאכיל על זה תורת אוכל. איזה טומאה יש לאוכל? טומאה קלה. אז אתה רואה מפה שיש פה כן טומאה באדם, בשר אדם גם יש טומאה קלה. מחשבה לטומאה קלה היא, עונה הגמרא, הנמילי ששייך באדם טומאת אוכלים מחיים. כשחתכו ממנו את החתיכת בשר הזאת, כשאדם עדיין היה חי, לדוגמה בעל שכין חלילה, שהאיברים שלו חותכים אותם בשביל הרפואה שלו וכדומה. אבל לאחר מיטה, אחרי שאדם מת, אם חתכו ממנו איבר, אז תמה הוא רק טומאה חמורה, לא שייך שיהיה בו טומאת אוכלים. שואלת הגמרא, מדובר פה לאחר מיטה, דקבתא, אתה משווה גבי בהמה, שאתה אומר שאדם יש לו רק טומאה חמורה, אבל הבהמה יש לה גם טומאה קלה. איזה בהמה? גם כמו אדם, באותו מציאות. אז בגבי אדם אתה אומר שזה הכוונה כשהוא מת, אז גם בבהמה מדובר שהוא מת. רגע, גבי בהמה לאחר מיטה, צריך להסביר שזה גם לאחר מיטה. אי בשר מטמא, אי בשר, אם אתה מדבר על הבשר של הנבלה, מטמא טומאה חמורה, נבלה מטמא כאב הטומאה. ואם דם של הבהמה, הרי לפי בית הלל, מטמא טומאה חמורה כמו נבלה. נתנן, דם נבלות, בית שמאי מטהרים מטומאה חמורה, שזה לא נחשב כמו נבלה לטמא טומאה כמו אב הטומאה, ובית הלל מטמאין, שזה נחשב כן כמו טומאה, כמו נבלה. אז אם כן אחר מיטה, גם אדם יש בו טומאה חמורה. לא נצריכה. מתי יש בבשר של בהמה טומאה קלה? מתי יש בבשר טומאה קלה? אלא, לכדתנה נבלת בהמה טמאה בכל מקום. בשר של נבלה, של בהמה טמאה, כל מקום, גם בזמנם, גם האנשים שאינם יהודים, לא היו אוכלים את הבשר הזה. אז לכן הדין הוא שזה לא נקרא אוכל, זה דבר מאוס, אז אין לו תורת אוכל. ואותו דבר, נבלת עוף הטהור בכפרים, ששם גרים אנשים מאוד מאוד פשוטים, בכל אופן פעם, והם לא היו רגילים לאכול בשר של עוף שזה היה מיועד לעניני טעם, אז לכן שם זה גם כן לא נחשב אוכל. אז אלה, אז זה וזה צריך מחשבה, צריך לחשוב במיוחד שהוא כן מייעד את זה לשם אוכל, כדי שיהיה לזה דין של אוכל, ואין צריך הכשר, אבל לא צריך לשטוף את זה במים כדי שזה יהיה ראוי לקבלת טומאה. לעומת זאת, נבלת בהמה טהורה, אמנם זה נבלה, אז זה לא ראוי לישראל, אבל זה של בהמה טהורה, וגם, ואומות העולם כן היו אוכלים את הבשר הזה בכל מקום, אפילו בכפרים שאין שם הרבה אנשים, זה הדרך לאכול את זה. לכן יש לזה כן תורת אוכל. ונבלת עוף טהור וחלב, שזה בדרך כלל היו אוכלים רק אנשים היותר עניני הטעם, אבל זה בשווקים שיש שם הרבה אנשים, אז שם כן זה חשוב אוכל. לכן אין צריכים לא מחשבה, לא צריך לחשוב במיוחד, אני מיועד, מעוניין לאכול את זה. כי זה פה דבר רגיל שאנשים אוכלים. וגם, בנוסף לזה, שזה לא צריך מחשבה, זה גם לא צריך הכשר. לא צריך גם כן להכשיר את זה במים או במשקה כדי שזה יהיה מוכשר לקבל טומאה. ואמר לי רב לרבי חייא, לגבי נבלה של בהמה טמאה, מחשבה למה לי? שמה צריך להחליט שהבן אדם מייעד את הבשר הזה לאכילה כדי שזה יהיה לזה דין של אוכל? לטומאה קלה? הרי המחשבה היא בשביל שזה יהיה לזה דין של אוכל, שזה יקבל טומאה תאכלים, טומאה קלה. היא גופה טומאה היא. הרי הבשר עצמו הוא נבלה, לא? אז זה טומאה חמורה כבר. אז מה פורש אתה מכשיר אותו לקבלת... מה פורש אתה מכשיר אותו שהוא יקבל טומאה של אוכל? הוא כבר טמא בדרגת טומאה הרבה יותר חמורה, הוא טמא טומאת נבלה. אמר לי, אז רבי חייא תירץ לרב, כגון דאיקה פחות מכזית נבלה. היה פה שיעור של פחות משיעור שמטמא בנבלה, פחות משיעור של כזית. עכשיו, נבלה מטמאה בשיעור של כזית. אוכל, בשביל שיקבל טומאה או בשביל שיתמא, צריך שיעור של כביצה. טוב, עכשיו, היה לו פה פחות מכזית של נבלה, וצרפה לפחות מכביצה אוכלים. עכשיו, פחות מכביצה אוכלים, לא מקבל טומאת אוכלים. דהי והי, החתיכה שהאוכל פחות מכביצה, והנבלה פחות מכזית, אבי כביצה, ביחד הם בשיעור של כביצה, וזה יכול לקבל טומאת אוכלים. ואז, בשביל שזה באמת יתמת טומאת אוכלים הנבלה הזאת, צריך לחשוב על זה שזה באמת אוכל. צריך לחשב על זה שזה מיועד לאכילה כדי שזה יתמת טומאת אוכלים. שאלת הגמרא היא, אחי, אם מדובר פה פחות מכזית של נבלה, ליבה אינה מייכשר, אז אם כן, תצטרך גם לשטוף את זה במים או באחד מהשבעת משקים, כדי שזה באמת יהיה לזה בתור אוכל דין שקבלת טומאה. הרי בדרך כלל נבלה, מה הסיבה שלא צריך להכשיר את זה במשקים כדי שזה יהיה, שזה יקבל טומאה? כיוון שנבלה סופה לטמא טומאה חמורה יותר. הוא הרי בסוף יהיה אהבה טומאה. אבל פה אם אתה מדבר על פחות מכזית של נבלה, אז זה לא מטמא טומאה יותר חמורה, אז זה רק בתור אוכל יכול לקבל טומאה. אז אם זה אוכל, צריך גם להכשיר את זה באחד משבעת המשקים. אומרת הגמרא, נכון, מה ראיה? דעתנה דבי רבי ישמעאל. הפסוק אומר שצריך הכשר מים על גבי אוכל כדי שיהיה מוכשר לקבל טומאה. על כל זרע זירוע אשר יזרע. מדברים פה על זרעים. מה מיוחד בזרעים? מה זרעים מיוחדים שאין סופן לטמא טומאה חמורה? אוכל לעולם לא יטמא אדם וכלים. וצריך הכשר. על ידי משקה הוא נהיה מוכשר לקבל טומאה. אף כל שאין סופן לטמא טומאה חמורה צריך הכשר של מים. אבל נבלה, שסופה להיות, לטמא גם אדם, היא לא צריכה הכשר של מים, אבל פחות מכזית של נבלה, אז הרי לא יכול לטמא אדם. אז אם כן, אם אתה רוצה לעשות את זה אוכל, צריך גם שזה לזה דין של אוכל, כמו זרעים, שצריך להכשיר את זה על ידי משקה, כדי שזה יקבל טומאה. אמר לי, אז רבי חייא ענה לרב, הנמילה, אם אתה צריך הכשר מים, באוכלין דאלמה, בשיעור של כביצה של אוכל רגיל. אבל דלת לי, פחות מכזית נבלה. לא צריך לצרף לזה פחות מכזית של נבלה. סתם אוכל, סתם אוכלים. אבל אחד, איקה בגבי, פחות מכזית נבלה. הפחות מכזית נבלה, אמנם כרגע אין לו את העוצמות של הטומאה שיש לנבלה, נכון? כי הוא בשיעור קטן. אבל רק תצרף אותו לפחות מכזית אחר, הוא יהפוך להיות ביחד איתו כזית שלם, הוא כבר כן יטמא כנבלה, אז זה כן סופו לטמא טומאה חמורה, אז הוא לא צריך את ההכשר, כן לו תורת אוכלין ממש. אבל אחד דאיקה בגבי פחות מכזית נבלה, כיוון דאילו מצטרף לי, אז זה יהיה כזית ביחד עם עוד נבלה, לא בא ההכשר. לא צריך להכשר מים, למה? כי הוא כן מטמא טומאה חמורה. לכן זה נקרא שסופו לטמא טומאה חמורה, והוא כבר מטמא גם בלי שאתה תכשיר אותו עם מים. אבל צריך כן מחשבה לאוכל, בשביל שהוא יצטרף לקביצה עם אוכלים אחרים לקבל טומאת אוכלים. כל זה מדובר דווקא לגבי בהמה, שיכולה להיות מציאות אחרי מיטה, שהבשר של הנבלה יטמא גם טומאה קלה, כשהוא מצטרף לקביצה. אבל לגבי אדם אין לעולם מקרה שהוא יטמא טומאה קלה. להפוקי מת, אף על גב, דממליה לי, אתה יודע מה? אתה תצרף את הבשר של המת ביחד עם פחות מכביצה של אוכל, ועכשיו זה יהיה כביצה של אוכל. לא מתאמת תומת אוכלין. הוא לא יתאמה עכשיו תומת אוכלין, משום שבשר אדם שמת לא חשוב אוכל, גם אם הוא חישב על זה לאכילה, לבטלה דעתו אצל כל אדם, שהם לא רגילים לאכול בשר אדם שמת, ולכן דם מהלכי שתיים לא מתאמת תומה קלה, זה לא דומה לבהמה ועוף, ולכן הדם של אדם, אין בו את החיוב חטאת למי שאוכל מנו בשוגג. עוד הבדל שיש בין דם אדם לדם בהמה, שלכן אנחנו אומרים, בכלל בין בשר אדם לבשר בהמה, בין אדם לבהמה, שלכן אנחנו אומרים שלמרות שבבהמה דם כזית בשוגג, אם אדם אכל הוא יהיה חייב חטאת, דם של אדם לא. רב חנניה אמר, אם הוא צירף פחות מכזית בשר נבלה, עם פחות מכביצה של אוכל, ועכשיו ביחד זה כביצה, זה לא מטמא טומאת אוכלין, רק אם לפני כן הכשירו את זה במים, ואז זה הפך להיות אוכל. אלא אפילו תימה דאבי כזית. אפילו תימה דאבי כזית, באמת דובר שהיה כזית נבלה. עדיין הוא יצטרך מחשבה כדי לטמא טומאת אוכלין. אחב מהסקינן, כגון שחיפהו. מדובר פה כזית שלם של נבלה. נו, כזית שלם של נבלה מטמא טומאה חמורה, לא? לא, מדובר פה שהוא עטף את זה בבצק פחות מכביצה, והנבלה היא זאת שמשלימה את זה לכביצה. מי שנוגע בבצק, הוא לא יטמא טומאת נבלה. אפילו שיש פה כזית נבלה, כי הוא הרי לא נגע בכזית של הנבלה, כי זה עטוף בבצק. אלא מה? הוא יטמא טומאת אוכלין. שאת הגמרא היא הכי, אם זה מכוסה בצק, הכזית של הנבלה, וזה לא סופו לטמא טומאה חמורה, הכשר נמי ניבאי, אז זה נחשב אוכל גמור, אז יצטרכו גם כן לשטוף את זה במים, כדי שזה יהיה מוכשר לקבל טומאה, כמו כל אוכל. עונה הגמרא, הנמי למטה צריך הכשר מים, באוכלים אחריני, סתם אוכלים. זה לא מתאמו, הם לא מתאמים, טומאה חמורה לא במגע ולא במסע, גם אם תרים את האוכל זה לא יטמא אותך טומאה חמורה. אבל אחרי פה הכזית נמצא בתוך הבצק, נכון, אתה לא יכול לגעת בו, אבל אתה יודע שנבלה מתאמה גם כשאתה נושא אותו. אתה שם את זה במגש ואתה מחזיק את המגש, אז הבן אדם נטמא, בגלל שהוא החזיק, הוא נושא את הנבלה, למרות שהוא לא נוגע בנבלה בצורה ישירה. אז גם כאן, כשבאדם נושא את הבצק שבפנים יש את הנבלה, כזית מהנבלה, הוא יתמה במסע, תומה חמורה. לכן, זה נחשב כן, דבר שבסופו לתמה תומה חמורה, אותו נבלה שעטופה בבצק, ולא צריך הכשר לקבל תומה. זה מה שאומרת הגמרא, אבל הכה, בכזית נבלה שמכסים אותו בבצק, נעיד לא מתאמי במגע, עתיקה מחפה בבצק. לכן, למה אנחנו לא, אם האדם ייגע בבצק הזה, הוא לא יתאמה משום נבלה, כי זה עטוף בבצק, והוא לא נגע בנבלה בעצמה. אבל במסע מי את להתאמה? תאומת נבלה זה כן מתאמה, דה טעון לי, כי הבן אדם הרי נושא, הוא טעון על בזה, וברגע שאדם נושא נבלה, גם אם זה עטוף בכל העטיפות שבעולם, אם הוא נשא את הנבלה, הוא יתאמה תאומה חמורה. ולכן, זה עכשיו דבר שסובל לתאמה תאומה חמורה, אז לא צריך הכשר לקבל תאומה. להפוקי בשר אדם של מת, אנחנו צריכים להראות את ההבדל בין נבלה שיכול לטמא טומאה קלה כשהוא עטוף על ידי בצק, בשר של מת לעולם לא יטמא טומאה קלה, למה? ואף אגב דחיפהו בבצק, אתה תעטוף את, זה, את הבשר של האדם בבצק, זה לא יעזור, הוא מטמא עדיין טומאה חמורה, הוא עדיין יטמא טומאת מת בנגיעה, הוא עדיין יטמא טומאה חמורה, למה? דטומאת מת בוקעת ועולה עד ללמעלה, ובוקעת ויורדת אף למטה, גם אם היא מכוסה בבצק. עכשיו, מסבירים פה הראשונים, שכשהוא נוגע, הרי דין של מת, שהוא מטמא, הוא פורץ ללמעלה, אם יש תומת מת, ואדם נוגע מעל התומת מת, הוא גם נטמא, הוא מטמא באוהל. מתחת לתומת מת הוא גם נטמא. אבל אם הוא נוגע בצדדים של המת, הוא לא נטמא, אם אין איזשהו אוהל, אז עצם שהוא נגע בצדדים של המת, זה לא מטמא אותו. אז אם כן, למה פה זה נחשב שכל הבצק, גם יש שני הצדדים, זה גם כן נחשב שזה מטמא. החיפוי נחשב כמו כיסוי של המת, וזה מטמא כמו המת גם מהצדדים. ככה מסביר השיטה מקובצת. בכל אופן, זה ההבדל בין בהמה לבין אדם, ולכן בבהמה, מכיוון שהיא לא דומה לאדם, אז דווקא בבהמה שהתורה אומרת שאדם אוכל כזית מהבהמה, כזית דם מהבהמה, הוא יהיה חייב חטאת בשוגג, אבל אם אדם יאכל כזית דם של האדם בשוגג, הוא לא יהיה חייב חטאת. אומרת הגמרא, אמר מר, מדלגים את הסוגריים, יצא דם דגים וחגבים, ודם חגבים, שכולן היתר. כולם היתר. שואלת הגמרא, מהי כולו היתר? אילי מה דחלבו מותר, שהחלב של דגים וחגבים מותר, לכן גם הדם שלו מותר, והרי חיה גם כן דחלבה מותר ודמה, אסור, רואים שזה שהחלב מותר, לא עושה את הדם שיהיה מותר, ואלא משום דלת בהו איסור גיד הנשה, לא חייבים גיד הנשה בדגים וחגבים, הרי אוף גם כן, דלת באיסור גיד הנשה, ודמו יהיה אסור, אלא מהי כולו היתר, דלו באי שחיטה, דגים וחגבים, לא צריך שחיטה, אבל בהמה, חיה ואוף, צריך כן בשביל לאכול את הבשר שחיטה. אמר מר, למה כתוב גם בהמה וגם אוף? אם היה כתוב רק אוף, הייתי אומר, מה אוף שאין בו כלאיים? אף בהמה רק אם אין בה כלאיים. רק אז דמה יהיה אסור. תלמוד לומר, הבהמה, כל הבהמות, גם כבשים, שיש כן כלאיים בצמר שלהם, שיש כן בהם כלאיים, אז גם בהם יהיה, הדם שלהם יהיה אסור. אנחנו הסברנו כבר את המסקנה של הגמרא, שהכוונה פה שבעוף, הצמר שלו, הנוצה שלו, לא משנה עם מי אתה תתווה אותו, זה לא יחשב כלאיים. אבל פה הגמרא מנסה קודם כל להבין איזה סוג כלאיים מדובר פה. כלאיים דמי. אילי מה כלאיים דארבעה, שאסור להם להזדווג מין בשאינו מינו, וכלאיים דחרישה, שאסור לחרוש בעוף ובבהמה ביחד. והתנען, משנה אומרת, אחד השור ואחד כל בהמה, הדין שלהם שווה לכלאיים, וכן חיה ועוף כיוצא בהם שהם אסורים בכלאיים. אז אם כן, בזה כן שייך כלאיים. אלא אמר אביי שצמרו, הצמר של העוף, הנוצות שלו, אין חייבין עליו משום כלאיים. אם אתה תהרוג אותו יחד עם פשטן, לא יהיה בו חיוב של כלאיים. אז הייתי אומר שגם בהמה צריך שזה יהיה כזה דבר דומה לעוף. אם היה כתוב רק עוף, הייתי מרבה בהמות שדומות לעוף. רק אלה בהמות שהצמר שלהם אינו כלאיים בפשטן. אבל כבש, הייתי אומר שלא. לכן כתבו גם בהמה, לרבות שגם כבש, שהצמר שלו כן כלאיים בפשטים, בכל זאת הדם שלו יהיה אסור. אמר רב יהודה, אמר רב, דם שרצים לוקין עליו בכזית. דם שרצים לוקים עליו בכזית. הגמרא הבינה שזה בגלל איסור אכילת דם. מי טבעי, קושיה מברייתא, דם הטחול, דם הלב, דם הכליות, דם איברים, אחרי שחיטה, אחרי שיצא דם הנפש, נשאר עדיין דם באיברים או במקומות שהזכרנו, הרי אלו רק בלא תעשה, מי שאוכל מהם חייב מלכות. אבל דם מהלכי שתיים, דם של אדם, דם שרצים ורמסים, אסור באכילה ואין חייבים אליו אפילו מלכות. אבל רבי יהודה הרי אמר שדם שרצים לוקים עליו, פה כתוב בברייתא שלו, לא לוקים עליו. עונה הגמרא, מהי אין חייבין עליו? מה שכתוב בברייתא, הכוונה שלא חייבים עליו כרת. אבל עליו מחייב, ולכן מלכות כן יקבלו מלכות על דם של שרצים. יהיו חייבים עליו בכל אופן מלכות. שואלת הגמרא, חדה דהיינו רישא. זאת אומרת, אם הדין של דם מהלכי שתיים, ושרצים ורמסים, זה, אם ככה, הדם של מהלכי שתיים ושרצים ורמסים, זה בדיוק אותו דבר כמו דם תחול, לב וכליות. אתה אומר, הרי מה כתוב כאן בברייתא? דם התחול, דם הלב, דם הכליות, דם האיברים, הם בלא תעשה ולוקים עליו. אבל הדם האחר, דם מהלכי שתיים, דם שרצים ורמסים, הוא אסור ואין חייבין עליו. אם אין חייבין עליו, זה הכוונה קראת, אבל מלכות, כן, אז זה אותו רשימה. גם המקרים הראשונים היה חיוב מלכות. ועוד, טענה, ברייתא אומרת מפורש, מילב נמיקה ממעט לי, שגם אין מצוות לא תעשה בדם של שרצים, ולא חייבים על זה אפילו מלכות. דקטנה, ברייתא אומרת, יצא דם שרצים, שהוא לא בכלל של האיסור, כל דם לא תאכלו. למה? שאין בהם טומאה חמורה. אז אם כן, בדם אין טומאה חמורה. כי הרי... אבל על כל פנים מה רואים מפה שאפילו מלכות אין בדם שרצים? עונה הגמרא אמר רבי זעירא, מה שרבי יהודה אמר בשם רב שלוקים, הכוונה אם יתרו בו משום שרץ לוקה. אם יתרו בו ואמרו לאדוני, אתה אוכל את הדם של השרץ, אתה תהיה חייב בגלל שאתה אוכל שרץ. כי הרי הדם זה חלק מהשרץ, אז הוא לוקה משום אכילת שרצים. כי כמו שאם הוא אוכל בשר, ככה הוא אוכל דם. אבל אם יתרו בו משום דם, אמרו לו, אדוני, אתה אוכל דם של שרצים, הרי אסור לאכול דם, ואם אתה תאכל דם, תהיה חייב מלכות. אז פה זה לא נקרא דם, אז אכן לא יהיה חייב מלכות, אינו לוקה. למה? כי אין איסור לב על אכילה של דם של שרצים. יש איסור לאכול דם של שרצים בגלל שזה שרץ, כמו בשר. לכן, יכול להיות שאדם יאכל דם של שרצים והוא יהיה חייב מלכות, ויכול להיות שהוא לא יהיה חייב מלכות. תלוי בהתראה. מאוד מאוד חשוב, כשמטרים בבן אדם, שרק אם מטרים בו על האיסור שהוא עובר, אומרים לו למשל, אתה עובר עכשיו על איסור אכילת דם, זה לא נקרא שיתרו בו, והוא לא יהיה חייב אחר כך מלכות. למה? כי דם שרצים מותר, אבל אם יתרו בו, אתה אוכל שרץ על אותו אכילה שהוא אכל, אז הוא יהיה חייב. למה? כי שרץ אסור באכילה, גם הדם שלו אסור באכילה. אמר רב, דם דגים שכנסו ואסף אותו לתוך כלי, אסור מדרבנן, כי אם אתה תבוא ולהתיר דם של דגים, אנשים יבואו גם להתיר דם של בהמה. שואלת הגמרא, מיתי ודם דגים, דם חגבים מותר אפילו לכתחילה, אז רואים מפה שלא צריך, רואים מפה שזה לא אסור אלא זה מותר. עונה הגמרא, היא, מה שהברייתא אומרת, שזה מותר בשלו כנסו, זה נמצא עדיין במקום שזה לא מכונס. וקיקה אמר רב שזה אסור מדובר בשכנסו, ואז באמת אנשים רואים דם שהוא כינס אותו בתוך כלי, יחשבו שזה דם של בהמה ויבואו להתיר גם דם של בהמה אם תתיר לו לשתות דם של דגים. שואלת הגמרא דקבתא אגבי דם של מלאכי שתיים, דם של אדם, שכתוב שם שדם של מלאכי שתיים אין בו את החיוב של חטאת. מה תגיד שמדובר גם כן בשלו כנסו, ומי אסור וכי אסור לאכול דם? כתוב שם שדם אדם אסור, דם דגים מותר. של הדם של אדם שלא כנסו אסור בכלל לאכול מהדם הזה? והתניא, דם שעל גבי כיכר, גם שהוא לא כנוס בתוך כלי, אלא נמרח דם של אדם על גבי לחם, אפילו שאין בו איסור, בכל זאת גוררו, חותך את הדם מעל גבי הכיכר, ואוכלו יכול לאכול את הכיכר, לא את הדם. למה? התחילה יש מצווה לפרוש מדם שפרש מהאדם. אבל דם של בין השיניים, מי שלא דם חלילה בחניכיים, וזה לא פירש מהגוף, אז אין אפילו מצווה לפרוש מהדם הזה, ומוצצו ובולו ואינו חושש. רואים שרק לכתחילה, אדם שיש דם שהוא לא כנוס, דם של אדם על גבי כיכר, לכתחילה צריך לגרור להוציא את הדם ולא לאכול את זה. אבל אין איסור לאכול את הדם, למה? כי לא כנס, הוא לא כינס את הדם הזה לתוך כלי. אז אם כן, ודאי מדובר פה בברייתא, מה שכתוב שדם של אדם אסור ושל דגים מותר, מדובר פה כן שכנסו, רואים מפה שבכל זאת דם של דגים יהיה מותר, אפילו כנסו, אז קשה על רב. עונה הגמרא אלא, כי תניא, אם מתנית שדם חגבים דם דגים וחגבים מותר לכתחילה, מדובר שכנסו בכלי. אז למה זה באמת מותר? דאית בי קסקסים, הוא דאג לשים קצת קסקסים מהדג בתוך הכלי, ואז אנשים ישימו לב שזה דם של דגים, והם לא יבואו לטעות כשהם יראו אותו שותה מהדם הזה, שמותר גם לשתות דם של בהמה, כי הם רואים, יש היכר שזה דם דווקא של דגים. כי כמה רב שאסור את הדם של הדגים, מדובר דלת בי קסקסים, ואז לא רואים שזה דם של דגים, ורואים בן אדם שמתירים לו לשתות דם, לא ידעו להבדיל בין דם בהמה לדם דגים, ויבואו להתיר גם דם של בהמה, אכן אסור גם דם של דגים. עד כאן השיעור על דף כ"א.